קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
היום נדון באחד מהמשיבים הכי פוריים בספרות ישראל. מדובר ברב שלמה קלוגר, שנולד ב-1785 ונפטר בגיל 84 1869. כילד למד אצל אביו. אביו נפטר בזמן שרב שלמה היה עדיין צעיר, והוא עבר ללמוד עם שני רבנים אחרים. להפתעתי, למדתי שאחד מן הרבנים שלו היה המגיד מדובנה. אני מכיר את המגיד מדובנה כגדולי הדרשנים, כאיש מאוד מאוד פורה במחשבה, בעניין פירושו על התורה, בעניין משלים, אבל לא ידעתי שהוא לימד גם כן גדולים כמו רב שלמה קלוגר. זה נכון שרב שלמה קלוגר היה ידוע גם כדרשן גדול, ואולי הוא קיבל הרבה מהמגיד מדובנה בתחום הזה, אבל כנראה שהוא למד אצלו גם מה שאנחנו לומדים, גפת, גמרא, ראשונים. בתחילת קריירה שלו, רב שלמה קלוגר ניסה להתפרנס מעבודה רגילה של בעל הבתים, אבל הוא לא הצליח בעבודה שלו, ולכן הוא נאלץ לקבל תפקידים כרב במקומות שונים. זמן מסוים הוא הגיע לעיר ברודי, ושם נשאר כ-50 שנה כרב העיר. הוא כתב המון. יש שמועה שהוא כתב 375 ספרים, מספר המקביל לגימטריה של שמו שלמה. אנחנו יודעים יותר על לכל הפחות 174 ספרים שהוא כתב, מתוכם המון שאלות ותשובות, המון דיונים בהלכה, באורח חיים, ביורדיה, בכל התחומים השונים, אבל גם כתב ספרי דרוש, ספרים שהם פירושים על תנ"ך. אנחנו יודעים שהוא לחם נגד המשכילים של דורו, ובכלל נגד שינוי מנהגים. צריכים לזכור באותה תקופה שהוויכוח העקרוני בין הקהילה המסורתי, הקהילה האורתודוקסי, לבין המשכילים, הרפורמים, הייתה מלחמה קשה, אבל גם באותה תקופה החסידות הכניסה מנהגים שונים, וכמובן יש מקום להבדיל גדול בין השינויים של עולם הרפורמי להבדיל בין השינויים שנהיגו החסידים. אבל בכל אופן, היו הרבה שהתנגדו גם לשינויים של החסידים. ורב שלמה קלוגר לחם מאוד נגד כל החידושים האלה. למשל, הוא התנגד מאוד להמצאה חדשה של מצות מכונה. הוא התנגד לזה בגלל סיבות שונות. אחד מן הסיבות הייתה שהוא דאג לפרנסה של אותם העובדים היהודים שהיו עובדים במצות יד. אבל בכל אופן הוא עמד בתוקף שצריכים לעשות מצות יד ולא מצות מכונה. באחד מן התשובות בספר ובחרת בחיים, אנחנו מצאנו את התגובה שלו החריפה ביותר לעולם של רפורמים. הוא כתב תשובה, סימן חפתת, לאחד באמסטרדם בשם הרב צבי הרשלרן, שהתייחס לאסיפת רבנים, או ליתר דיוק, אומר רב שלמה קלוגר, לאסיפת הפושעים אשר קראו לעצמם בשם רבנים ונתאספו בעיר ברונשוויג, אינני יודע איפה זאת העיר, במדינת אשכנז בגרמניה, ונתאספו על השם ועל משיחו, וכו'. אז הם רצו להנהיג מנהגים חדשים, ושלמה קלוגר מתקיף אותם בצורה חריפה ביותר. מה שמעניין אותי מבחינה ביוגרפית גם כן, וגם מבחינה ביבליוגרפית, שהוא כותב שם, אני מתקומם ומוחה נגד האנשים האלה, אבל אני מכיר את עצמי, הייתי צריך להשאיר את העניין הזה לגדולים. מי אני מכיר את מח ערכי, מיעוט ערכי, מי אנוכי לבוא לדבר בדבר אשר ראוי לגדולים חיקר לב? אמנם הוא כותב, אמנם מודבר בדיני נפשות, משום שאנשים האלו באו לעקור לטעמי נפשות עם בני ישראל, לרמוס הדת וכו' וכו'. אז אמרתי שזה דיני נפשות, ודיני נפשות דווקא מתחילים מן הצד, מתחילים מן הקטן. ולכן צריכים באמת להתחיל מהקטן ולסיים בגדולים. אז אני הקטן. וכאן הוא מוסיף. אמנם אני באמת קטן. נגד גדולי ישראל הצדיקים. נגדם אני באמת קטן וכולי. אבל לדבר על אותם הרבנים, בשבילם אני גדול. והוא כותב כאן, יש לי ערך 115 חיבורים גדולים על תנ"ך, על כל הש"ס, פוסקים ראשונים ואחרונים, שוט לאלפים, אין מספר. כמובן הוא לא סיים עדיין, אבל לא סיים את חייו, אבל כבר באותה שנה, תו ריש דלית, הוא כותב שהוא כבר כתב 115 ספרים, ובתוכם בכל תחומים שונים. הוא אומר, מי מהרבנים, כאילו אותם האנשים שקוראים לעצמם רבנים, מי מהם יכול לעמוד נגדי? ולכן הוא כותב בצורה חריפה מאוד נגד התנועה הזאת, נגד הרבנים האלה, אבל מתוך עניבות שגדולי ישראל היותר גדולים ממנו באמת צריכים לעמוד אחריו ולהביע את דעתם. הוא כתב המון המון תשובות. למשל, יש ספר בשם טוב טעם ודעת, וזה יצא מחדש מטעם מכון שעומד, מטרת המכון היא להוציא ספרים של רב שלמה קלוגר, מכון חוכמת שלמה, והם הוציאו את טוב טעם ודעת, חלק ראשון בירושלים בתשס"ב, שישה כרכים גדולים, ושם יש הקדמה מעניינת ביותר, שהעורך מספר על רב שלמה קלוגר, קצת מחייו, הרבה מן הדברים ש... אני אומר, אני קיבלתי מההקדמה הזאת, אבל כאן הוא כותב דבר מאוד מעניין. אחד שאל אותו על המנהג שלו, איך הוא בעצמו מתנהג. השיב רב שלמה קלוגר, מה ששאל על מנהגי, יודע אני ידע, כי אני אינני נוהג שום דבר חומרה יותר מדלת העם, ומהדיות שבהדיותים. הלוואי שיהיה חלקי לעולם הבא עם חד אמה דארה הולך תמים. ודי לחכימה. המשפטים האלה שהם מביעים צדקות מיוחדת ועניבות בלתי רגילה של רב שלמה קלוגר, הזכירו לי את דברי הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, שדיבר על זה הרבה, אבל הדברים כבר כתובים באחד מהכתבים שהוציאו, הארץ נתן לבני אדם. ושם הרב עמיטל כותב שהוא דיבר עם איזה בחור, ששאל אותו על איזה מנהג שכתוב במשנה ברורה או באיזשהו מקום, שיראי שמיים ככה צריך להתנהג. אמר רב מיטל, זה ההבדל ביני לבינך. בזמן שאתה רואה או שומע ירי שמיים, אתה בטוח שהוא מדבר אליך. אני לא. ורב מיטל, אנחנו יודעים, מכירים היטב, שהרב מיטל התייחס לציבור של עמך ישראל בכבוד, באהדה. הרבה אנשים סיפרו על ההשתתפות שלו בשיעור יומי, שהתקיים בבית כנסת, בין מנחה למעריב, שהוא ישב, אנשים לימדו משניות, והוא ישב כאחד מן הציבור. וזה, אנחנו כבר ראינו את הדבר, את הדבר המעניין הזה, ראיתי אצל רב שלמה קלוגר. בהקדמה של הספר טוב תמדת שהזכרתי, יש מכתב ודיון של הבן של רב שלמה קלוגר והרב שלמה קלוגר בעצמו, שהם התייחסו לכל מיני אנשים שהעבירו ביקורת על הספרים שלהם. ומי שיעבור על הרבה ספרים של רב שלמה קלוגר, יראה שיש באמת הרבה מה לדון, הרבה מה להתווכח, ואחרונים רבים דנו בדבריו, חולקים על דבריו, לפעמים מביעים תמיעה גדולה בדבריו, ושם הם כאילו מתנצלים ואומרים שהם מבקשים מאוד שכל מי שיש לו השגות, יעבור היטב על הספר, יכתוב, ידון, והרבה פעמים, אם הוא היה באמת פונה לרב שלמה קלוגר, לבן שלו, אז היו מסבירים את דעתו של הרב קלוגר. והבן מספר סיפור מעניין ביותר, על אחד שהגיע בתפריש חף א', הרב, שהוא היה הרב במינסק, הרב משה פינס, שמורה צדק בעיר הגדולה מינסק, והוא היה ידוע כבקי בשס, ירושלמי ובבלי, והוא בא לבקר אצל האבא, אצל רב שלמה קלוגר. והוא מאוד כיבד את רב שלמה קלוגר, דיבר איתו בכבוד גדול, אבל אמר לו שיש לי הרבה ספקות בדברים שכתבת. והוא התחיל להתווכח. השיב לו רב שלמה קלוגר, תודה רבה לשבחים, אינני ראוי להם, ובכל זאת, היות ששאלת אותי שאלות, אני אתחיל לדון. והוא התחיל להביא ראיות נגד ההשגות, ואותו גדול הביא ראיות נוספות כדי לחזק את עמדתו, רב שלמה קלוגר יתווכח אותו, בסוף יצאו משם בשמחה עצומה על פניהם, שהם באמת ישבו את הדברים, לבנו את הדברים, והייתה שמחה גדולה של לימוד תורה ובירור האמת. אומר הבן בשם אביו, מה היה קורה אם אותו בן אדם רק היה מביא את הקושיה, חושב שיש קושיה, והורס את כל הבניין של רב שלמה קלוגר, בלי לשמוע את כל הדיון הנוסף. והוא מבקש מכל אחד שלומד לחשוב היטב על זה, ובסופו של דבר, אם אפשר לברר את זה, עדיף. אנחנו רוצה להזכיר עכשיו שבתכונה מסוימת רב שלמה קלוגר היה הפוך מהשואל ומשיב רב נתנסן שדיברנו עליו לאחרונה. רב שואל יוסף נתנסן בעל הספרים שואל ומשיב כתב המון המון הסכמות, והזכרתי שבעולם הישיבות מכנים אותו אפילו בשם שר המסכים, שהוא היה כתב כל כך הרבה הסכמות לספרים, אנחנו יודעים לכל פחות מ-300 הסכמות שהוא כתב. מידך, רב שלמה קלוגר, אולי מתוך רוב עניבות, אולי מתוך תמים כמוסים שאינני יודע, רב שלמה קלוגר סירב לכתוב הסכמות בכלל. הוא לא העניק סמיכה, גם כן, אנשים פנו אליו, תלמידים פנו אליו, הוא אמר שמטעמים שלו, הוא לא מסמיך אנשים, ולא כותב הסכמות. היום אני רוצה לדון בכמה תשובות, נתחיל בתשובות דווקא שמראות על ויכוחים גדולים שהיו לו באותו דור, ודברים שהוא היה, לדעתו היה צריך לעמוד בפרץ נגד שינויים במנהגי ישראל. למשל, הייתה שאלה שרוב המקומות היו נוהגים לעלות לדוכן רק בימים טובים. כהנים היו עולים לדוכן רק בימים טובים. ואם יום טוב היה נופל בשבת, אז לא היו נושאים כפיים. בא מנהג חדש, אנשים שונים, שרצו להנהיג ברכת כהנים, אולי נתייחס לזה בהמשך, יותר מהימים האלה, לכל הפחות בשבת. ורב שלמה קלור דן בזה בספרו ובחרת בחיים, סימן למדבף. וקודם כל הוא מצטט דברי הרמה בסימן קוף חפחת, שבמדינות האלה נוהגים לישא כפיים רק ביום טוב. וצריכים לחפש את הסיבה לכך. ובמיוחד שאנחנו לא נושאים כפיים בשבת, אם זה חל ביום טוב, שבת שחל ביום טוב, יום טוב שחל בשבת, ויש מקום לאנשים ערערו לבטל את המנהג הזה. אני יודע שכשרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, התקבל כרב בבוסטון, בשנות ה-30, בזמן שהוא לא היה ידוע בהילה בשם הרב, שהוא היה תמיד חכם ידוע, צעיר, גאון וכו', אבל היה צעיר שהגיע לבוסטון. ושם הוא מצא את המנהג שלא עלו לדוכן בשבת ביום טוב. והוא לחם נגד המנהג הזה, והייתה לו בעיה קשה מאוד מאוד באנשים שלא רצו לציית לדבריו, התנגדו לדבריו. אבל הוא אמר שהוא לא, אין סיבה לא לברך ברכת כהנים בשבת. אנחנו גם מכירים שבאותה תקופה פחות או יותר, אנחנו מדברים על תקופה תחילת המאה ה-18, במאה הקודמת, בתחילת המאה ה-18, אני מדבר תחילת המאה ה-19, והוא הגאון מבילנה, במאה ה-18, רצה להניג ברכת כהנים בחוץ לארץ בכל יום. ומספרים על זה שהיו ניסיונות שונים, שהגאון אמר ביום מסוים, אנחנו נניג בקהילה שלנו ברכת כהנים בימות החול. ולפי הסיפור, כל פעם שהוא קבע שביום זה נתחיל מנהג חדש, לברך ברכת כהנים כל יום, אז קרה איזה משהו יוצא מן הכלל, שלא יכלו באותו יום לברך ברכת כהנים, לא יכלו אפילו להגיע לבית הכנסת. כל מיני דברים קרו. אז לפי האגדה, אולי היא אמת, אינני אחראי לדעת בדיוק מה היו הדברים האלה, אבל לפי מה שאני שמעתי, הגאון הביע את דעתו ואמר, אני באמת חושב שמצד הדין צריכים להניג ברכת כהנים כל יום, אבל כנראה מן השמיים מעכבים אותי. היום אנחנו יודעים שבארץ ישראל יש ברכת כהנים כל יום, ובחוץ לארץ אין ברכת כהנים כי אם ביום טוב. ויש אנשים שמנסים להסביר את הסיבה לשינוי בין חוץ לארץ ובין ארץ ישראל, ויש כאלה שאומרים שברכת כהנים היא חייבת לבוא מתוך שמחה. ובחוץ לארץ אין שמחה יומית, יש שמחה רק ביום טוב ושמחת בחגך. ובארץ ישראל יש שמחה כל הזמן. אני חושב שאני ציוני, עליתי לארץ, ואני באמת חושב שיש עניין גדול, אני מכיר דעת הרמב"ן, שיש עניין גדול לגור בארץ ישראל. אבל שיש היום שמחה יותר גדולה בארץ ישראל, יש תורת אמת בארץ ישראל, יש תורת ארץ ישראל, אבל שיש שמחה מיוחדת בארץ ישראל מעבר לחוץ לארץ, אינני באמת מכיר תופעה כזאת, אולי מישהו שמתמצא בעולם שאני לא כל כך מכיר, יסביר לי את הדברים. אבל בכל אופן, הרעיון שיש ברכת כהנים בחוץ לארץ, רק ביום טוב, בארץ ישראל יש כל יום, אולי בגלל השפעת הגרה, שהרי תלמידי הגרה עלו לארץ וישבו את ארץ ישראל, והמנהג, הם באו עם המנהג שהגרה רצה להניג כל יום. אז כאן בברכת כהנים, כאן בארץ ישראל, הניגו כל יום ובחוץ לארץ נשאר המנהג הקודם. אנחנו גם יודעים שבאותה תקופה של הגאון, פחות או יותר, רב נתן אדלר, הרב של החתם סופר, בעצם כן הניג ברכת כהנים כל יום, והוא בעצמו כותב שהוא עלה לברכת כהנים, הוא היה כהן, ועלה לברכת כהנים כל יום. נגד התופעה הזאת, בא רב שלמה קלוגר, ומנסה להסביר למה ש... מברכים ברכת כהנים רק ביום טוב, ולא בשבת. אפילו בשבת שיום טוב שחל בשבת. והוא מסביר שהברכה צריכה לברך את עמו ישראל באהבה. והוא מסביר שהאהבה הזאת, שהכהנים מוסיפים ברכה, זה בגלל חקירה שלו. האם הברכה היא צורך המקום, או צורך ישראל. לכאורה היינו אומרים שצריכים לברך ברכת כהנים כדי לברך את עם ישראל, אבל הוא מביא שהקדוש ברוך הוא רוצה בברכה. והוא אומר בשם הגמרא שהברכה היא צורך גבוה ולא צורך עדיות. זה מעלה לכהנים ממה שהביא הברכה לצורך ישראל. ובזה ניכר גודל האהבה שאוהב הקדוש ברוך לישראל, עד שמברך אותו מעלה עליו כאילו מברך לא כביכול. ולכן מברכים באהבה בגלל אהבה יתרה לקדוש ברוך הוא. והוא אומר, אם כן, אז הברכה הזאת דומה לעבודה. היא דומה לעבודה שזה צורך גבוה. ומתי יכולים לברך? ביום שקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל. וזה מה שאנחנו אומרים, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, כאשר רצית ואמרת לברכנו. ביום טוב הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עמו ישראל. ולכן מובן שביום טוב דווקא, ביום שהוא עומד לברכנו, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך, ברכת מועדיך זה ברכת כהנים. מעניין שהרב מבריסק פירש ועשינו השם לברכת מועדיך, מה זה ברכת מועדיך? והיית אך שמח. רש"י בחומש מסביר שיש שתי אפשרויות להסביר והיית אך שמח. אחד, זה לשון הבטחה. שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו והיית אך שמח. הוא אומר, זה ברכת המועדים. רב שלמה קובי אומר, ברכת המועדים זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עמו ישראל על ידי ברכת הכהנים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ביום טוב. הוא אומר, זה רק ביום טוב. למה לא בשבת? בגלל שבשבת אנחנו יודעים שיש ברכה בלי ברכת כהנים. בשבת הקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל בגלל הפסוק ברכת השם היא תעשיר. לא צריכים שום צירוף של ברכת כהנים, בשבת לא צריך ברכת הכהנים. ולכן בשבת שחל ברכתו בלי ברכת כהנים, אין צריך עוד לברכת כהנים. רק ביום טוב לבד שיש בו ברכה לישראל. מעניין הדברים האלה, הדברים האלה מאוד מאוד מעניינים, אבל כנראה שיסודו בא לשמור על המנהג הקדום, שבאמת מברכים ברכת כהנים רק ביום טוב, ולא בשבת, ולא בימות החול. עניין נוסף, שמצאתי דווקא, כאילו לא לשנות, לא להביא דברים חדשים, למנהגי ישראל, מופיע בספר, גם כן ובחרת בחיים, שהוא נשאל, בקשר לרב אחד, שבעירו, היה חולה אחד. ואותו החולה ביקש לקבל קוויטל, בשבת, פתק, קמיה, מעין קמיה, שיכתבו אותו בשבת, ישלחו אותו לאיזה רבי חשוב, שיברך אותו לרפואה. כנראה באותה קהילה, זה קרה בזלצ'וב, בקהילת עדת ישורון, בשנת תקוף צדיבב. ושם הרב אחד פסק, שאפשר, כתבו את הפתק, וחילו שבת בכמה וכמה חילולים. קודם כל, כתבו את זה בשבת, יהודי הלך יותר משלוש פרסאות, זה כבר דורייתא, בסוסים של יהודים, בשליחות כסף, מחוץ לתחום, הוא חושב שאפילו אם היו עושים את זה, אומר רב שלום גור, היו יכולים לעשות את זה בצורה אחרת, שאין בו איסור תורה, אבל בכל אופן הם עברו על איסור תורה, והוסיפו עוד חטא על פשע, ששלחו שני אנשים יהודים למקומות עם הכסף. אומר הרב שלמה קוגר, הוראה זו מקוקלת מתחילתו מאוד מאוד. אנחנו יודעים שפיקוח נפש מותר בשבת. רק אם זה רפואה שהיא בדרך הטבע, ויהיה מומחה ידוע, בדוק, מנוסה, אבל רפואה דרך ניסי, דרך תפילה, זה איננו מותר בכל מקום, בשום פנים. לא משנה מי, לא משנה מה, אי אפשר לחלל שבת בשום פנים ואופן בגלל דבר כזה. והוא אומר שאני כתבתי, אני כותב, שאני רוצה לדעת מי זה אותו בן אדם. מי המורה הזה אשר ראה על ככה? משום הוא אומר, רב שלמה קוגר, אני לא אפסיק, אני לא אשתוק, עד שאני מפרסם בכל המדינה את העבר שהוא עשה, אני לא מדבר חס ושלום לכבודי, אבל זה לא כבוד שאני יודע דין פשוט, שכל בר ברב, כל ילד בתשבר יודע בו. מה שאני רוצה, מה שמבקש, לדעת מי זה, ואם הוא יציית ויגיד חטאתי, בסדר. אם הוא לא יסכים להתחרט, אז אני אודיע שכל הפסקים שלו, כל מה שהוא אומר, זה דברים שלא ראויים לשמוע, כל הוראותיו הם המקוקלים, והם כחתיכא דאיסורא ממש. עכשיו, מי שיחפש בשוטים, במיוחד אצל חסידים, יבין שיש כאלה שהקלו בדברים כאלה, הם אמרו שאפשר לחלל שבת לצורך רפואה, אפילו על ידי כבית-לח וכדומה, שלכאורה הם עניינים של ניסים ונפלאות. יש מקום לדון שאם אותו החולה, אפילו אם אין בתרופה הזאת, בכביטל הזה, אפילו אין בו ממש, אבל אם זה יעודד את החולה, אולי מותר לעשות לו כל צורכו, אם זה חולה שיש בו סכנה, וכולל דברים שבסופו של דבר יקלו מאליו, אולי אפילו מבחינה פסיכולוגית. אבל בכל אופן, רב שלמה קוגר עומד בפרץ כאן, כדי לצעוק נגד התופעה הזאת, ובמיוחד, להתקיף אותו רב שפסק להתיר דבר כזה. אני רק אזכיר בקיצור נמרץ פסק שהיום אולי הוא לא כל כך ידוע של רב שלמה קוגר, וזה מופיע בשאלות ותשובות טוב טעם ודעת שחלק ראשון. שם גם כן הוא עומד בפרץ נגד תופעה מסוימת. השאלה שאחד שאל אותו, אחד רב יצחק אייזק, שהיה שוחט בעיר קרקר, שלח לו שהיה יהודי אחד שנשא נוכרית. על פי הדת החדשה, אני מבין מה בדיוק הדת החדשה, אבל בכל אופן הוא נשא נוכרית. והייתה, האישה נכנסה להיריון וילדה בת. ואותו יהודי בא לבית הכנסת לעלות התורה ורצה לברך בתורה ולתת לילדה הזו שם. ואותו רב יצחק אייזק מחה בצורה חריפה ביותר נגד זה, קינאי קינאת השם צבקות, מיכה בו, בישו, והיו שהתווכחו איתו. ולכן הוא ביקש מרב שלמה קובר לחוות את דעתו. רב שלמה קובר משבח אותו מאוד מאוד, ואומר לו שאני מקנה בך שזכית לקדש שם שמיים, כמו פנחס בשעתו. אמנם כמובן פנחס עשה מעשה פנחס, ואנחנו היום לא נדבר חס ושלום על מעשה אלימות או מעשה של נקמה של באמת קנאים פוגעים בו, אבל היות שאין לנו דיני נפשות היום, מה שעשית זה המקסימום שאפשר לעשות היום כמעשה פנחס, אשריך ואני מקנה בך. אבל הוא מוסיף נקודה חשובה, אנחנו דיברנו על בן אדם שנשא נוכרית, אבל אני רוצה שתדע במקרה הפוך, אם נוכרי בעל בת ישראל, גם כן אני פוסק שצריכים להחמיר לגייר את הילד. אנחנו יודעים שבגמרא כתוב נוכרי שבעל בת ישראל עבלת כשר. הציבור הרחב, אני חושב, לומד היום שפירושו הילד כשר, הילד הוא יהודי לכל דבר. אמנם יש בזה דיון גדול בראשונים, בקידושין, רשי, תוספות, יש סתירות בין רשי לתוספות. דיון קצר בנושא נמצא בפתחי תשובה באבן העזר, סימן ד' סעיף א', ויש שם דיון חשוב, האם הילד של בן ישראל, בן נוכרי, שבא בת ישראל, הוא אכן יהודי כשר לכל דבר, או אולי הוא צריך גירות. רב שלמה קובר פסק להלכה שהוא גר, שהוא צריך גירות, והדבר הזה הוא די מחודש. יש דיון גדול באחרונים בקשר לזה, הרב יעקב פרנקוס אמר לי שבספר שמערית ארגזי כתוב שם שבאמת הוא כאילו גם יהודי וגם גוי, וזה תלוי בהמשך חינוכו, איך מי יתחנך יהודי, יתחנך גוי. דברים מפליאים ביותר יש בנושא הזה. מספיק לציין שרב שלמה קובר, אולי גם כן מתוך המלחמה שהייתה לו באותו דור, לחם נגד התופעות האלה כמובן, אבל אמר ופסק שבמקרה כזה הילד צריך גיור, גם בנוכי שבא הבת ישראל.